נו מכבר, ילדתי. כתבתה של נועה לימונה, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. 3 שנים עברו מאז שקורין סמואל ליאונוב, בת 35 מהרצליה, נעזרה ביועצת שינה לביתה גילי, והיא מתחרטת על כך עד היום. מהרגע שנולדה, אי אפשר היה להניח אותה, כי הייתה מתעוררת וצורחת. מתארת קורין את הנסיבות שהובילו לפנייה לייעוץ. לא הייתה לנו עזרה מהמשפחה המורחבת, ומשלב מסוים חליתי וסבלתי מכאבי מפרקים קשים. הכל ביחד היה בלתי נסבל, והרגשנו שאנחנו לא יכולים יותר, שמישהו מוכרח להציל אותנו. בעקבות המלצות שקיבלו, כשגילי הייתה בת 0.5 שנה, קורין ובן זוגה רואי החליטו לפנות לעזרתה של יועצת שינה, אף על פי שליבה של קורין לא נטה לרעיון. קניתי מתחברת, רציתי שהילדה תהיה לידי כל הזמן, אבל היא לא הסכימה לשכב בה. יועצת השינה שבחרו בני הזוג משתייכת לאחת הגישות שנחשבות רכות במרכאות יותר, ביחס לטווח ההתערבויות בשינה של תינוקות. היא הבטיחה מענה מלא לבכי, נוכחות מתמדת של ההורים בחדר והתאמה של האימון למידות הספציפיות של המשפחה. אבל בפועל בני הזוג מתארים חוויה שונה לגמרי. הרגשנו שהתהליך מנותק מהילדה, שהיא נותנת לנו נוסחה כללית. למשל, הילדה שלי לא רצתה לישון צהריים, ובהוראת היועצת היינו נאבקים איתה שעות. בדיעבד אני מבינה שזה פשוט לא התאים לה. לדברי רואי, לפעמים הייתי יושב איתה 3 שעות בחדר. הרגשתי כישלון. הלילות לא היו טובים יותר. זה היה בלתי נסבל, אומרת קורין. לפי השיטה, בכל פעם שבכתה, ליטפנו אותה, אבל אסור היה להרים אותה מהמיטה, ובהדרגה היינו צריכים להתרחק ממנה. כמובן שהיא בכתה וצרחה. הרגשתי שחלק מהלב שלי נשאר על הרצפה בחדר, ובשלב מסוים כבר ממש נרתעתי מהחדר עצמו. אימון השינה גרם לי לפחד מהילדה שלי, ואני לא מאחלת את זה לאף הורה. רואי, שבתחילת הדרך היה מחויב יותר לתהליך מקורין, אומר שהיום הוא מבין שזה היה ממש אילוף כלבים. בהתחלה היא הסבירה לנו כמה אנחנו לא בסדר, בגלל שלא הקפדנו עם גילי על השינה. היא אמרה שלהיות הורים טובים זה לשים לילדה גבולות. היא השתמשה בכל המניפולציות כדי לשכנע אותך שמה שהיא אומרת זה הדבר הנכון, והיה קשה להרער עליה כי בעלת מקצוע וניסיון והיא מבטיחה לך 12 עד 14 שעות שינה בלילה, באותו הרגע זה נשמע לך כמו $1,000,000. במסגרת השיטה, אומר רואי, היועצת הנחתה אותם לא ליצור קשר עין עם התינוקת, לא לחייך אליה או להגיב אליה. גילי נאבקה בזה נורא, אבל בסוף היא הבינה שאין לה סיכוי. הובלנו אותה לייאוש. בסוף התהליך, שכלל מילוי יומיומי של טבלאות אקסל, שלדברי רואי הכניס אותנו לסטרס נוראי, גילי החלה לישון לילות שלמים. אבל זה לא נמשך לאורך זמן. בסביבות גיל שנה היא נכנסה לגן, מספרת קורין, ואז היא חלתה הרבה. ומאותו רגע כל מה שעשינו באימון השינה ירד לטמיון. בנוסף לכך, לדברי בני הזוג, אימון השינה פגע בהנקה של גילי. בגלל שהיועצת הורתה לי להפסיק להניק בלילה, כמות החלב שלי פחתה, ובסופו של דבר גילי לא רצתה לינוק יותר, מספרת קורין. ייעוץ השינה, שעלה לבני הזוג 4,000 שקל, הותיר אותם בטראומה, לדבריהם, עד כדי כך שקשה לנו לחשוב על ילד נוסף. גם בשביל יערה, שם בדוי בשנות 40 לחייה, ייעוץ השינה היה נושא כאוב. זו הייתה חוויה מאוד רעה, היא אומרת. כשביתה של יערה, כיום בת 4, הייתה בת 0.5 שנה, היא ובן זוגה החליטו לפנות לייעוץ שינה. הייתי עייפה בצורה קיצונית, וכולם מסביב אמרו לי שבגיל 4 חודשים השינה אמורה הייתה להסתדר כבר, ושאני עושה לה נזק כי היא צריכה לישון. ואז מישהו נתן לי טלפון של יועצת שינה. היועצת, שלדברי יערה הציגה את עצמה כרופאת ילדים בהכשרתה, שהחליטה להקדיש את חייה לעזור להורים עייפים, גבתה 1,700 שקלים עבור הייעוץ. היא שאלה, איך הייתם רוצים שהיא תישן? ואנחנו, בשיא העייפות שלנו, אמרנו, מ7 בערב עד 7 בבוקר, היא מספרת וצוחקת, כאילו הזמנו תינוק בוולט. דיברנו ארוכות, ולמרות שכל עצם בגוף שלי התנגדה למה שהיא אמרה, התחלנו את התהליך. ההנחיות היו לא להרדים את התינוקת בהנקה, להשכיב אותה במיטה שלה כשהיא ערה וללטף אותה עד שהיא נרדמת. אבל היא לא נרדמה, אומרת יערה, היא צרחה את נשמתה. היא בכתה ואני בכיתי, ובכל ערב נכשלתי מחדש, כי אחרי שעות של בכי נכנעתי והרמתי אותה. היינו צריכים לעבור את העינוי הזה כל לילה מחדש. הרגשתי שאני צריכה להתגבר על כל האינסטינקטים שלי כדי לעשות את זה. התהליך נמשך חודשיים תמימים ונגמר כשיערה הרגישה שהיא לא יכולה לעמוד בזה יותר. רגשות האשמה מלווים אותה עד היום. אני כל כך מתחרטת על זה, היא אומרת, שהתרחקתי מעצמי, שנתתי לזרה לשכנע אותי שככה צריך. בעשור האחרון צמח בישראל שוק אדיר ממדים של ייעוץ שינה. לפי מחקרים, הפרעות בשינה הן הסיבה השכיחה ביותר לכך שהורים פונים לעזרה מקצועית בשנה הראשונה לחיי התינוק. חלק מן היועצות, רובן נשים, עברו הכשרה של כ-16 מפגשים בבתי ספר עצמאיים שעליהם אין כל פיקוח, אשר מבטיחים ליועצות לעתיד עיסוק מתגמל ונוח לאימהות עם שכר נאה בצידו. הצורך בהן ברור. הורים לתינוקות סובלים לרוב מעייפות משתקת ומתקשים לתפקד במצבם הסערורי בבית ובעבודה כמעט ללא עזרה מבחוץ. היועצות, כל אחת והשיטה שלה, מבטיחות לילות של שינה רצופה להורים ולתינוקות, תוך הקניית כלים לתינוקות להרגעה עצמית ולהירדמות עצמאית. להרדים את הילד בלי ידיים, בלי הנקה, בלי בכי, נכתב למשל באחת הפרסומות ליועצות השינה שהופיעה בפייסבוק. בתגובה כתבה שמישהי, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום. יועצת אחרת מבטיחה להורים שהתינוק ילמד להירדם עצמאית בתוך 3 ימים ושישן 10-12 שעות רצוף. מדובר בשיטה התנהגותית המיטיבה עם התינוק ולכן הם מאמצים אותה מהר, מסבירה היועצת באתר. תינוק בריא ונורמלי ינסה כל דבר כדי למשוך את ההורים כך שהם ירדימו אותו, כי זה יותר קל ונעים, כותבת אחת היועצות ורומזת ליכולות מניפולטיביות מפותחות אצל תינוקות בני כמה חודשים. בשיטה שפיתחתי לומדים ההורים לנהל את תגובתם לבכי באופן מקצועי, היא מוסיפה. קולות כמו אלה של יערה, קורין, רועי והורים אחרים ששוחחתי עמם לצורך הכנת הכתבה, אינם נשמעים בדרך כלל, למרות שיש רבים כמותם. הורים רבים שנעזרו ביועצת שינה מרגישים שהיא הצילה אותם. הם מספרים שבתוך לילות ספורים התינוקות באמת התחילו לישון ברצף, ולא מרגישים שנגרם להם או לילדיהם נזק כלשהו. לפי הצהרותיהן של היועצות, השיטות שלהן מבוססות מדעית, בטוחות ואף מיטיבות עם התינוקות. אך האם זה באמת המצב? סקירה מחקרית ענפה ושיחות עם מומחים שונים מעלה תמונה אחרת. למעשה, המדע חצוי. מצד אחד ישנם חוקרים הטוענים ליעילות ולפתיחות של אימוני השינה. מן הצד השני, חוקרים רבים משוכנעים שמדובר בפרקטיקה מזיקה ובלתי מוסרית שפוגעת בתינוקות ועוזרת רק להורים לישון טוב יותר. אלה גם אלה מציגים מחקרים שידונו בהמשך, התומכים בעמדתם. אבל דבר אחד משותף לשניהם, ביקורת על השוק הפרוץ והבלתי מפוקח של יועצות השינה, שלדעתם עלול להזיק הן לתינוקות והן להוריהם. כך למשל, אומרת פרופסור ליאת טיקוצקי, פסיכולוגית קלינית וחברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, המתמחה במחקר ובטיפול בהפרעות שינה של תינוקות וילדים. הבעיה העיקרית היא שבישראל אין פיקוח, אין רגולציה, ולמעשה כל אחת שרוצה יכולה לקום בבוקר ולקרוא לעצמה יועצת שינה. יש כל מיני תוכניות הכשרה במרכאות שמחלקות תעודות מטעם עצמן ופתוחות לקהל הרחב. מגיעים אנשים שאין להם רקע קליני ומקצועי לתחום מאוד רגיש. אני מקווה שמשרד הבריאות ייכנס לתמונה, אבל עד אז אני מעודדת הורים לברר היטב מה טיב ההכשרה של היועצת שהם סוחרים את שירותיה. לדוגמה על ההנחיה הפופולרית של יועצות שינה שאינה נתמכת מחקרית ואף הוכחה כמזיקה, היא ההוראה שלפיה על ההורים להימנע מיצירת קשר עין עם התינוקות בזמן ההרדמה, לא לחייך אליהם ולעטות על פניהם הבעה אדישה. ניסוי הפנים הקפואות הוא אחד הניסויים המפורסמים ביותר בפסיכולוגיה. חוקרים שונים חזרו עליו פעמים רבות ושחזרו את תוצאותיו. במשך הניסוי התבקשו הורים לתקשר עם התינוק באופן רגיל, וברגע מסוים להפסיק להגיב אליו. התוצאות היו ברורות. התינוקות הגיבו במצוקה ניכרת להבעתם האטומה של ההורים. אין לי מושג מאיפה ההמלצה הזו מגיעה, אומרת טיקוצקי, ביחס להנחיה הפופולרית של יועצות השינה. אין שום הנחיה בעולם המקצועי שאני פועלת בתוכו שזה מה שהורה צריך לעשות. הדגש בהתערבויות הוא על שינוי וצמצום מעורבות הורית, תוך העברת מסר קבוע שההורה ממשיך להיות נוכח, אבל הכוונה איננה שההורה יהפוך למנוכר. נקודה נוספת שמטרידה את טיקוצקי בייעוץ שינה שניתן על ידי גורמים לא מוסמכים, נוגעת לגיל שבו נעשית ההתערבות. יועצות שינה שונות ממליצות על התערבויות בגילים שונים, ביניהם גם בגיל 3 חודשים ופחות. אולם לפי טיקוצקי, המחקר מראה שהתערבויות בשינה מבוססות על הקטנת המעורבות ההורית, אינן יעילות לפני גיל 0.5 שנה ואינן מותאמות להתפתחותם של התינוקות. בנוסף לכך, היא אומרת, ישנם גורמים רבים שמשפיעים על התפתחות השינה. מזג התינוק, יכולות הוויסות שלו, הגיל וגם גורמים סביבתיים והתנהגותיים שקשורים לנורמות חברתיות ותרבותיות ולדפוסי הקשר בין התינוק להורה. ולכן, כשהורה פונה לעזרה בתחום, אנחנו קודם כל מנסים להבין מה הגורמים שמשחקים תפקיד במשפחה הספציפית, ובהתאם לזה אנחנו מתאימים את ההתערבות. יועצות שינה רבות, מוסיפה טיקוצקי, מוכרות שיטה מסוימת. אבל אין שיטה אחת שמתאימה לכולם. התפיסה הזו בעייתית בעיניי. מסיבה זו, לדבריה, חשוב מאוד שאנשי מקצוע מיומנים שיש להם רקע קליני אמיתי בתחומי הטיפול, ורכשו בנוסף לזה ידע בעולם השינה, יהיו אלה שמייעצים להורים. אולם לדברי שירלי פייטלסון, יועצת הנקה מוסמכת ומייסדת עמוד הפייסבוק המדריך המציאותי לשנת תינוקות, הבעייתיות של אימוני השינה אינה נוגעת רק לשאלת ההשכלה והסמכות המקצועית של היועצות. גם אנשים שלמדו טיפול, ברוב המקרים לא יודעים מספיק על הנקה ועל היתרונות של לינה משותפת, למשל. בארץ מאוד מזלזלים בזה, גם אם הם מציעים הסתכלות מעמיקה יותר על כל משפחה בפני עצמה. ברגע שהמשפחה חורגת מעט מהנורמה המערבית המקובלת, כבר יש פחות פתרונות והיחס ביקורתי יותר. רכישת תואר טיפולי לא הופכת אותך ליודע כל. מחקרים על שינה נעשו בעיקר על אוכלוסייה מערבית לבנה, על אמהות שאינן מניקות, על משפחות שבהן התינוקות ישנים בחדרים נפרדים, ולכן הם לא משקפים את המציאות של כל המשפחות וגם לא את הנורמה הביולוגית. דוגמה טובה לכך היא סוגיית ההנקה. לפי מחקרים, אימוני שינה עלולים לפגוע בהנקה. אולם לדברי טיקוצקי, סכנת הפגיעה בהנקה קיימת רק כשמדובר באימוני שינה שנעשים מתחת לגיל 0.5 שנה, שמהם בכל מקרה ממליצה להימנע. פיידלסון לא מסכימה. לדבריה, ההנקה יכולה להיפגע גם כשמתחילים באימוני השינה אחרי גיל 0.5 שנה. ארגון הבריאות העולמי ממליץ להניק לפי דרישת התינוק בשנה הראשונה לחיים. הנקה בלילה מגבירה את תפוקת החלב, וגמילה ממנה לפני גיל שנה עלולה לפגוע בה. בנוסף לכך, כשמציבים לתינוק גבולות סביב הנקה בגיל צעיר מדי, היא הופכת לאישו, והתינוק הרבה פעמים מסרב להמשיך לנוק. לדברי פייטלסון, יועצות שינה לא נותנות להורים את התמונה המלאה, ולא מסבירות להם שייתכן שההתערבות בשינה תפגע בהנקה. אנשים חושבים שהתינוק שלהם נגמל מהנקה בעצמו, אבל תינוקות לא נגמלים בעצמם לפני גיל שנה. יתר על כן, המחקר מראה שלא זו בלבד שהנקת לילה אינה מפריעה לשינה, אלא להפך. סארה אוקוול סמית היא מדריכת הורים בריטית ומחברת הספר The Gentle Sleep Book, Gentle, No Tears, Sleep Solutions for Newborns of 5-Year-Olds. ברעיון שנערך באימייל היא אומרת שאוכל ורעב הם רק חלק זעיר ממה שמשפיע על השינה. מחקרים מראים שיש דווקא רגרסיה בשינה כשתינוקות מתחילים לאכול מוצקים. בנוסף לכך, להעניק את התינוק עד שהוא נרדם אינו הרגל רע, והוא לא גורם לתינוקות להתעורר יותר. גמילה מהנקת לילה בתורה אינה משפרת את השינה. חלב אם מכיל מלטונין, הורמון שמקדם שינה ומסייע בהתפתחות המקצב הצירקדי המבסס את מחזור השינה עירות. המקצב, שעליו מתבסס השעון הביולוגי, פועל במחזוריות של כ-24 שעות ונועד להתאים את פעילות האורגניזם להשפעתה המשתנה של השמש לאורך היממה. חלב אם מכיל גם טריפטופן, חומצת אמינו שעוזרת לשינה, ואוקסיטוצין המופרש בהנקה מסייע גם לאם להירגע ולהירדם ביתר קלות. הורים רבים, כמו קורין, רועי ויערה, מספרים שיועצת השינה גרמה להם להרגיש אשמים על כך שירדימו את התינוקות שלהם בהנקה, בנדנוד או על הידיים, בטענה שאלה גורמי תלות, שפוגעים בעצמאות של התינוקות. אבל אין כל ראיה מדעית לכך שהשיטות הללו, שהיו נהוגות משחר ההיסטוריה, פסולות. אני לא חושבת שהורים צריכים להרגיש אשמים אם מתפתח דפוס כזה שהתינוק נעזר בהם לצורך הרדמות, אומרת טיקוצקי. המטרה שלנו היא להפחית מצוקה. אם ההורה מיישם שינוי בהרגלי השינה של הילד רק משום שהוא מרגיש נזוף, זה אומר שמשהו לא עובד כמו שצריך. יתר על כן, המחקר האנתרופולוגי מראה שבתרבויות שבהן תינוקות וילדים ישנים יחד עם ההורים, נישאים הרבה על הידיים ויונקים באופן ארוך טווח, הילדים גדלים להיות עצמאיים מאוד. דוקטור דרשיה נרוואז היא פרופסור לפסיכולוגיה מאוניברסיטת נוטרדם באינדיאנה, ארצות הברית. היא פרסמה יותר מ-20 ספרים ועשרות מחקרים על התפתחות של תינוקות וילדים, ועוסקת באופן שבו חוויות בגיל הרך משפיעות על הרווחה והתפקוד של ילדים ומבוגרים. הגישה שלה משלבת מחקר אבולוציוני, אנתרופולוגי, נוירוביולוגי, קליני והתפתחותי. עמדתה בנוגע לאימוני שינה נחרצת. מדובר לדבריה בנוהג מזיק ופסול מוסרית. אימוני שינה כרוכים בחוסר הבנה לגבי התפתחות של תינוקות, שינה של תינוקות ומה מיטיב עם תינוקות. היא אומרת בריאיון שנערך בזום. על הרעיון שרוב אימוני השינה מתבססים עליו שתינוק צריך להירדם במיטה משלו, לא על הידיים ולא בזמן האכלה, אומרת נרוואז, מה הם מנסים לייצר? רובוטים? זה דיבור של מכונות. נראה שהם לא מבינים שאנחנו יצורים ביו-חברתיים. היכולות המנטליות שלנו נבנות לפי האופן שבו מתייחסים אלינו. להירדם בהנקה ועל הידיים זה מה שתינוקות אמורים לעשות. הם מלאים באוקסיטוצין, הם מרגישים בטוחים. זה דבר טוב, היא קוראת. לדבריה, המחקרים שבודקים התערבות התנהגותית בשינה של תינוקות מתבססים על פתולוגיזציה שבה השינה נורמלית של תינוקות החלה להתאפס כבעייתית, משום שהיא לא מסתדרת עם אורחות חיינו המודרניים. האירוניה היא שצורת החיים הזאת היא זו שיצרה חלק נכבד מהקשיים מלכתחילה. לפי מחקרים, תינוקות הישנים בקרבת הוריהם בוכים פחות, כך שבתרבויות שבהן תינוקות לא ישנים בחדר נפרד, כלל לא מדברים על הפרעות שינה אצל התינוקות. זה מתחיל מהציפייה שתינוקות ישנו לילות מלאים. ראשית, עצם ההגדרה שלנו ללילה מלא מבולבלת. כשהורים מדברים על לילה מלא, הם בדרך כלל מתכוונים ל-7-8 שעות שינה רצופות לפחות. לדברי אוקוול סמית, לפי מדע השינה, לילה מלא עבור תינוק מוגדר כשינה רציפה של 5 שעות בכל פעם. כך שתינוק שנרדם ב-8 בערב והתעורר ב-1 בלילה, בעצם ישן לילה מלא. אנחנו לא אמורים לצפות מילדים לישון 8 שעות ברצף, לפני שמגיעים לגיל בית הספר, היא אומרת. למעשה, גם מבוגרים ישנו בדיוק כך עד לפני 100-200 שנים, היא מסבירה. עד להמצאת הנורה, רוב בני אדם היו הולכים לישון בסביבות 8 בערב, ואז מתעוררים ב-1 בלילה, מבלים בעירות למשך כמה שעות, וחוזרים לישון מ-3 בבוקר ועד לזריחה. כך שבעצם, אומרת אוקוול סמית, אנחנו אלה שישנים היום לא נורמלי. התינוקות ישנים כפי שישנו תמיד. מיתוס נוסף על שינה של תינוקות הוא המחשבה שהיא הולכת ומשתפרת ככל שהם גדלים. אם היינו מציירים גרף לפי הציפייה הזאת, היינו רואים קו ישר שנמצא בעלייה מתמדת. אבל שינה של תינוקות לא עובדת כך. היא כוללת רגרסיות שנובעות מההתפתחויות שלהם, והגרף האמיתי והנורמלי לחלוטין נראה יותר כמו רכבת הרים, עולה ויורד. מחזור השינה של תינוקות נמשך בין 40 ל-60 דקות. הוא קצר יותר מזה של מבוגרים, הנמשך בין 90 ל-120 דקות. הן תינוקות והן מבוגרים עשויים להתעורר בכל פעם שמחזור שינה מסתיים. לדברי אוקוול סמית', תיאורטית תינוקות יכולים להתעורר כל שעה בלילה, ואפילו יותר, בכל פעם שמחזור שינה נגמר. זה נתפס כהתנהגות בעייתית, אבל למעשה זה נורמלי לגמרי. היכולת לעבור ממחזור שינה אחד לשני, תלויה בהפשלה של מערכות פיזיולוגיות שהולכות ומתפתחות עם הגיל. אוקוול סמית מוסיפה, שכאשר משהו מפריע לנו, גם אנחנו המבוגרים מתעוררים לעתים בין מחזורי השינה, ואפילו אנחנו נזקקים לעתים לעזרה של אדם אחר כדי לחזור לישון. בשבועות ובחודשים הראשונים לחיים השינה מקוטעת ואפיזודות השינה מפוזרות על פני היממה. במשך השנה הראשונה לחיים, השינה מתחילה להיות מגובשת יותר ורוב התינוקות מסוגלים לישון לילות שלמים. אולם 20-30% מהתינוקות בין גיל חצי שנה לגיל 3 אינם מפתחים את היכולת הזאת. אלה מוגדרים כיום כסובלים מהפרעת שינה. אבל למרבה ההפתעה, לא קיים קריטריון מדעי חד משמעי המגדיר בעצם מהי הפרעת שינה התנהגותית אצל תינוקות. למרות זאת, כפי שמסבירה פרופסור טיקוצקי, נהוג לאפיין אותה כך. תינוק מעל גיל חצי שנה, שהוריו מדווחים על לפחות 3 התעוררויות, החוזרות על עצמה לפחות כמה לילות בשבוע ולמשך כמה חודשים. לכך, מוסיפה טיקוצקי, קריטריון סובייקטיבי. יכול להיות תינוק שמתעורר 3 פעמים בלילה, אבל ההורים שלו לא יחוו קושי נורא, ולהפך, תינוק שמתעורר פעם אחת ארוכה, אבל אמא שלו לא מצליחה לחזור לישון אחר כך, וחווה חוסר שינה קרוני וקשה. מכאן שהקביעה השכיחה שלתינוק יש הפרעת שינה, אינה מתבססת בהכרח על בעיה כלשהי שהתינוק עצמו סובל ממנה. למשל, קושי בתפקוד במשך היום בגלל עייפות, בעיה התפתחותית כלשהי שנובעת ממחזור בשינה וכולי. ולמעשה, היא כלל לא קשורה לשינה שלו, אלא לסבל של הוריו העייפים. הרבה פעמים הפגיעה בשינה היא פגיעה בשינה של ההורים יותר מאשר בתינוק עצמו, מאשר את טיקוצקי. ולכן, נכון יותר להסתכל על התחום לא כבעיית שינה של התינוק, אלא כשאלה על הדינמיקה המשפחתית. אולם היא מציינת שפגיעה בשינה של ההורים עלולה להשפיע בתורה על התינוקות. קיים ידע קליני שקושר בין הפרעות שינה לדיכאון אצל מבוגרים, לאו דווקא הורים, ולכן אם הורה לא ישן כמו שצריך לאורך זמן, זה עלול להשפיע על תפקודו ועל הזמינות שלו כהורה במשך היום. בהתאם לכך, רבים מהמחקרים שיועצות שינה מצטטות כתומכים בגישתן, נוגעים בכלל לחשיבות השינה למבוגרים באופן כללי, ולא קשורים ישירות לשינה של תינוקות או לאימוני שינה. יתר על כן, אף שהמחקרים קושרים בין דיכאון אימהי לבין חוסר שינה, הם לא קושרים בין דיכאון לבין מספר היקיצות בלילה. בנוסף לכך, יש גם מחקרים מדעיים שקושרים בניסיונות להנדס את השינה של תינוקות לבין דיכאון אימהי. אין ספק שעייפות קשה היא אחת מצורות העינוי הגרועות ביותר. אבל האם הפתרון לעייפות ההורים צריך להיות התערבות התנהגותית בשינה של התינוקות? האם התינוקות עצמם באמת מרוויחים מזה משהו? או שלהפך זה עלול לפגוע בהם? מה לגבי הורים כמו קורין, רועי, יערה ורבים אחרים שסבלו מאימון השינה עוד יותר מכפי שסבלו מהעייפות? והאם יש בה נמצא דרכים אחרות להקל על ההורים מבלי לאמן את התינוקות? לפי יועצות השינה, אימוני שינה מלמדים תינוקות להירדם בעצמם ולהרגיע את עצמם, ומעניקים להם כלים שישארו איתם לתמיד. יש תמיכה אמפירית רחבה לכך שהתערבויות אלה מובילות לשינה רציפה יותר, אומרת טיקוצקי. ואומנם, מחקרים שעוסקים באימוני שינה של תינוקות מראים שהם יעילים מאוד. הורים שהשתתפו במחקרים כאלה מדווחים שהתינוקות שלהם נרדמים במהירות רבה יותר בעקבות ההתערבות, וכי שנתם רציפה יותר. אבל טיקוצקי מוסיפה שתי הסתייגויות. ישנו גם מחקר שמראה שתינוקות עם חרדת פרידה הגיבו פחות טוב לאימוני שינה מסוימים בהשוואה לתינוקות ללא חרדה. יתר על כן היא מציינת, המחקר על יעילות ההתערבויות מתבסס על הורים ששיתפו פעולה עם המחקר וההתערבות, ואין מספיק מידע על הורים שנשרו. אבל גם אם נניח את הסייגים האלה בצד, יעילות היא רק קריטריון אחד, ולא בטוח שהוא הקריטריון הרלוונטי כשמדברים על תינוקות ופעוטות. הורים לרוב פונים לייעוץ שינה משום שהם רוצים לישון טוב יותר בעצמם, אבל רק בהנחה שגם התינוקות מרוויחים מהתהליך ובוודאי שאינם ניזוקו ממנו. בחינה מעמיקה יותר במחקר הקיים מביאה להטלת ספק בהנחה הזאת. באחד המחקרים הידועים בתחום שהתפרסם ב-2011, ובדק אם אימוני השינה אכן מלמדים תינוקות להירגע, נמדדת רמת הקורטיזול ברוק של תינוקות ואימותיהם, תוך כדי אימוני שינה ואחריהם. רמות קורטיזול גבוהות מעידות על סטרס. ביום הראשון לניסוי, רמות הקורטיזול של האימהות והתינוקות היו תואמות. בימים הבאים, במשך אימון השינה, כשהתינוקות הביעו מצוקה, רמות הקורטיזול גם אצלם וגם אצל האימהות שלהם זינקו והיו תואמות. אבל ביום השלישי, התגובות הפיזיולוגיות וההתנהגותיות של התינוקות היו בדיסוציאציה, כותבים החוקרים. התינוקות הפסיקו להפגין מצוקה ונראו נינוחים, אולם רמות הקורטיזול שלהם נותרו גבוהות. רמת הקורטיזול של האימהות לעומת זאת ירדה, ולא היה יותר תאום בין האימהות לתינוקות. האם קיימים מחקרים סותרים, המוכיחים שתינוקות שעברו אימוני שינה אכן למדו להרגיע את עצמם? לדברי טיקוצקי, חלק מהמחקרים מתבססים על דיווחי הורים, אבל יש גם מחקרים שמתבססים על מדידות אקטיגרפיות, כלומר שעוני שינה ועל צילומי וידאו. לדבריה, מחקרים שהתבססו הן על דיווח הורי והן על מדידה אקטיגרפית מראים שבעוד שהורים מדווחים על ירידה חדה בכמות הערות הלילית ומספר היקיצות בעקבות ההתערבות, האקטיגרף מראה ירידה מתונה יותר. ההסבר המקובל לכך הוא שתינוק רוכש את היכולת להרגעה העצמית, ומשום כך קורה פחות להוריו. כלומר, הוא עדיין מתעורר, כפי שמראה האקטיגרף, אבל ההורה פחות מודע על היקיצות האלה. מחקרים שמתבססים על ניתוח וידאו מראים גם הם שהתינוקות מתעוררים בלילה, אך אלה שרכשו את היכולת להירדמות עצמאית, מבלים בעירות שקטה. כלומר, גם אחרי שעברו אימוני שינה, התינוקות ממשיכים להתעורר בלילה. הם פשוט מפסיקים להעיר את ההורים שלהם. אם כך, האם תינוקות שעברו אימוני שינה בכלל ישנים יותר מאשר תינוקות שיש להם הפרעת שינה, במרכאות שלא טופלה? לדברי טיקוצקי, העלייה בכמות השינה אינה מאוד גדולה. אך הסיבה לכך יכולה להיות נעוצה גם בעובדה שבאופן כללי, כאשר שינה נעשית יעילה ורציפה יותר, משך השינה מתקצר. לדברי אוקוול סמית, הדבר היחיד שהוכח מחקרית הוא שאימוני שינה לתינוקות עוזרים להורים לישון טוב יותר. אין כל מחקר שמראה שאימוני שינה משפרים באופן משמעותי את השינה של התינוקות, וזה מתאה מאוד לטעון אחרת. השאלה אם התינוקות למדו להרגיע את עצמם נתונה אפוא לפרשנות. אין כל הוכחה מדעית לכך שהיכולת אכן נלמדה, וגם לא שהכלים במרכאות שרכשו התינוקות ישרתו אותם בהמשך חייהם. ואף להפך, מחקרים שבדקו את השינה של תינוקות בגילים מתקדמים יותר, לא מצאו הבדל בין תינוקות שעברו אימון שינה לכאלה שלא עברו אותו. לדברי דרשיה גרואז, הרגעה עצמית היא אשליה. אפילו האדם שטבע את המושג, תומאס אנדרס, שחקר שינה של תינוקות ורוב מחקריו אינם תומכים בבכי כאמצעי למידה להרגעה עצמית, המום מהאופן שבו משתמשים בו ומנצלים אותו לרעה. אם נותנים לתינוקות לבכות עוד ועוד, הם יהיו מוכרחים לחבות את עצמם כדי לשרוד. מה שנראה מבחוץ כמו תינוק רגוע שלמד להירדם בכוחות עצמו, הוא למעשה תינוק שנמצא במצב דיסוציאטיבי, שלמד איך לא להיות נוכח בגוף שלו. לדבריה, הטענה שאימוני שינה מקנים לתינוקות כלים היא שטות. תינוקות רוכשים כלים בעצמם ככל שהם מתפתחים. הם לא צריכים הרבה. רק הורים שירגיעו אותם ויספקו להם ביטחון. אוקוול סמית מסבירה שהרגעה עצמית היא מיומנות מפותחת מאוד, שגם מבוגרים רבים מתקשים לסגל אותה לעצמם. המשמעות של הטענה שהתינוק למד להרגיע את עצמו היא שהתינוק מסוגל לפתור בעצמו בעיות שהיו עשויות להתעורר במשך הלילה, לשנות את הטמפרטורה בחדר, למשל, לקחת תרופה נגד כאבים, לתרגל נשימות או לעשות מדיטציה, כדי לפוגג פחדים או חרדות וכו'. מן הסתם, הם לא יכולים לעשות אף אחד מהדברים האלה, וזה בלתי אפשרי ללמד אותם את זה. טכניקות שמתיימרות ללמד תינוקות להרגיע את עצמם, פשוט מלמדות אותם להיות בשקט. הן מלמדות אותם שאין טעם לבכות. בפסיכולוגיה קוראים לזה חוסר אונים נרכש. מתבררים כך שאין הוכחה מדעית לכך שתינוקות שעברו אימוני שינה רכשו כלים להרגעה עצמית, וגם לא שהם ישנים טוב יותר. הדבר היחיד שהוכח מדעית הוא שהתערבות התנהגותית בשינה של תינוקות גורמת להם להפסיק לבכות בלילה. במאמר מדעי שפרסם המרכז לחקר השינה באוסטרליה, נכתב שבאימוני שינה ממליצים להורים להתעלם מהבכי של תינוקות, למרות שזו הדרך היחידה שלהם להביע את עצמם, בייחוד כשהם לבדם, בלילה. בנוסף לכך, כותבים החוקרים, בכי של תינוקות מהווה תקשורת טרום-מילולית וסימבולית שאמורה לעורר את המטפלים לספק נחמה ומגע פיזי. בהנחה שבכי הוא צורת התקשורת היחידה שיש לתינוק, יש לשאול, האם יש תנאים שבהם מומלץ להתעלם ממנו? מבחינת מחברי המאמר, התשובה היא לא. כשתינוק בוכה במשך היום, כותבים החוקרים, הוריו ניגשים אליו. אבל בכי בלילה מוגדר כפתולוגי. במאמר הם מביעים את הדאגה שאימוני שינה הכוללים בכי רב, מסכנים את ההיקשרות הבטוחה של תינוק להוריו. ומה בנוגע לכל אותן שיטות המציעות, מענה מלא לבכי? באימוני שינה כאלה, לרוב מנחים את ההורים ללטף את גב התינוק או להרגיע אותו באופן מילולי בלבד כשהוא בוכה, מבלי להרים או להניק אותו. אולם לפי דוקטור פמלה דאגלס, רופאה וחוקרת אוסטרלית שעוסקת בהיבטים שונים של בריאות האישה והגיל הרך, התנהגות כזאת אינה נחשבת למענה אמיתי לצרכים של התינוק. התפיסה השלטת כיום בפסיכולוגיה, המגובה היטב בראיות ובמחקרים, היא שהטיפול המיטיב בתינוקות ובילדים מתבסס על סינכרוניזציה בין צורכי התינוק לתגובות ההורים, היא כותבת באחד ממחקריה. ההתאמה הזאת נבנית לאורך זמן ומתבססת על קריאה של ההורים, שהולכת ונעשית מדויקת יותר, את הסימנים של התינוק לגבי צרכיו. אם תינוק מאותת שהוא רוצה שירימו אותו וההורה מבין זאת, טיפול תגובתי של אותו הורה יהיה הרמה של התינוק, לפי ההגדרה הזאת, כותבת דאגלס, אם מגיבים בכוונה לסימנים של התינוק באופן שאינו עונה על הכוונה של התינוק, ועושים זאת במטרה להכחיד את הסימנים, אי אפשר לקרוא לזה טיפול תגובתי. לדברי נאוואז, הורים צריכים להתערב כשהם מבחינים בסימנים של חוסר נוחות אצל התינוקות שלהם, משום שהם עדיין לומדים לחיות מחוץ לרחם. זה ממש קשה, היא מדגישה. אתה צריך ללמוד איך לנשום אחרת. השרעפת שלך זזה בכיוון ההפוך. ההאכלה יכולה להיות לא נוחה. הורה שאינו מגיב מעורר תחושה של חוסר ביטחון. אף יונק אינו משאיר את הגורים שלו לישון לבד. זה משוגע, היא אומרת ברגש. ומוסיפה שזה מאוד מלחיץ עבור המוח. נאוואז מסבירה שאנחנו נולדים כשרק 25% מהמוח שלנו מפותחים, ולכן בשנה וחצי הראשונות לחיים, תינוקות זקוקים לתנאים הדומים ככל האפשר לתנאים הקיימים ברחם. כלומר, לשמור עליהם רגועים, להחזיק אותם בצמוד לגוף ההורה כמה שיותר, להגיב אליהם ולענות על הצרכים שלהם באופן מיידי ככל האפשר. לדבריה, גוף מחקרי עשיר מעיד ש-18 החודשים הראשונים לחיים הם קריטיים להתפתחות תקינה, כך שאם תינוקות בטווח הגילים הזה חווים מצוקה לעתים קרובות, חייהם עלולים לסטות ממסלולם. והמסלול החדש יכלול, לפי נאוואז, פחות שלווה, רווחה, בריאות, ביטחון ואמון, ואפילו אישיות מוסרית פחות מפותחת. לרוב היונקים יש מערכת לגידול הצאצאים שמתאימה ללוח הזמנים ההתפתחותי שלהם, כך שהם גדלים באופן מיטבי, מסבירה. אבל האופן שבו אנחנו מגדלים תינוקות בעולם המערבי ואימוני שינה נכללים בזה, מערער את האדפטציות שלנו, ואנחנו מייצרים אדם פחות חסין, שיחווה בעיות מאוחר יותר בחייו. פעמים רבות הבעיות הללו לא מופיעות לפני גיל ההתבגרות או הבגרות, דיכאון, חרדה, התאבדותיות, אלה מגפות שמשתוללות בארצות הברית. אנחנו יודעים ממחקרים על חיות, שאם מפרידים את הולדות מהאם רק לשעה ביום, כשיהיו בגיל ההתבגרות יהיה להם קשה להסתדר עם אחרים. כך שיש לזה השפעות ארוכות טווח שלא בהכרח ייראו בילדות, היא אומרת. יש לציין שקיימים מחקרים ארוכי טווח שבדקו את השפעת אימוני השינה על תינוקות, ולא מצאו הבדלים בין תינוקות שעברו התערבות לכאלה שלא במדדים ההתנהגותיים והרגשיים השונים. אולם הטווח שלהם לא מגיע עד הגילים שנאוואז מציינת. רובם בדקו את ההשפעות של אימוני השינה אחרי כמה חודשים, ומחקרים ספורים בלבד בחנו את ההשפעה עד גיל 6 לכל היותר. אין כל מחקר שבדק השפעות של אימוני שינה שנים אחרי, משום שקשה עד בלתי אפשרי לבודד את המשתנה הזה ממשתנים אחרים, שנים רבות כל כך לאחר שהתבצעו אימוני השינה. לדברי שרה אוקול סמית', אין לנו מושג איך האימונים הללו משפיעים על ילדים כשהם גדלים. אנחנו לא יודעים האם זה ישפיע על הערכה העצמית שלהם, הביטחון שלהם, מערכות היחסים העתידיות שלהם והיחסים שלהם עם השינה עצמה. לדברי נאוואז, כשתינוקות לא מקבלים מענה לצרכים שלהם, מוחם עלול לפתח את המערכת ההישרדותית שלו על חשבון מערכות אחרות. מערכות של פחד, כעס ולחץ התעצמו, משום שתרגרנו אותן. אבל מה שאמור להתפתח בשלב הזה, אלה הכישורים החברתיים, הניואנסים הדרושים כדי להסתדר עם אחרים, לקרוא הבעות פנים למשל. אם מציבים את התינוקות במצב של לחץ חוזר ונשנה, הן לא מתפתחות כיאות. מחקר שנערך באונטריו ב-1999 הראה שדפוסים הנוצרים במוח בשנים הראשונות לחיים ילוו את האדם לאורך כל חייו, שהתגובה של אדם בוגר לגורמי סטרס מושפעת מחוויותיו בינקות, וכי מבוגרים שחוו לחץ מוגזם כתינוקות עשויים להגיב ללחץ באופן אבנורמלי ולהיות פגיעים יותר להפרעות היקשרות חברתיות. מחקר של אוניברסיטת הרווארד מ-1998 הראה שתינוקות שבחו הרבה היו מועדים יותר לחוות מתח נפשי כבוגרים והיו פגיעים יותר לטראומה. לפי מחקרים, סטרס קרוני בינקות עלול להוביל למערכת אדרנלין פעילה מדי, שבתורה יכולה לגרום להתנהגות אנטי-חברתית ואגרסיבית, ואפילו להשפיע על מחלות בעתיד הרחוק. לעומת זאת, מחקרים מראים שלינה משותפת, לינה עם התינוק באותה המיטה או באותו החדר, והנקה ארוכת טווח, תרמו ליכולת של התינוקות לעמוד בפני סטרס בגיל מבוגר יותר, ושככל שתינוקות יונקים יותר וישנים יותר עם הוריהם, כך תגובתם לגורמי לחץ בהמשך טובה יותר. לדברי נרואז, שחוקרת גם את התפתחות המוסר אצל תינוקות וילדים, זו הסיבה לכך שמדריכי ההורות בגרמניה הנאצית המליצו לא להגיב לבכי של תינוקות, ביום או בלילה, לצמצם את המגע בהם ובאופן כללי לא לענות על צורכיהם הרגשיים. הם ידעו שזה ישבור את רוחם ושהם יגדלו להיות אנשים צייתנים ונוחים לתמרון על ידי סמכות. מספיק שתעורר בהם פחד, ובום, הם יצייתו. זה נכון שכל אותם מחקרים על נזקיו של סטרס קרוני בינקות אינם מוכיחים שאימוני שינה עונים על הקריטריון של לחץ מתמשך ומזיק כזה. ועם זאת, ההוכחות לפתיחותם של אימוני השינה גם הן אינן מוחלטות. כל המומחים שהתראינו לכתבה מסכימים שיש צורך במחקר נוסף בנושא. השאלה היא, מאיזה סוג? חוקרים כמו נרואה סבורים כאמור שמחקרים הכוללים התערבות התנהגותית בשינה של תינוקות אינם אתיים. במקום זאת הם קוראים לשינוי פרדיגמטי בחשיבה על שינה של תינוקות, מפרספקטיבה התנהגותית צרה לפרספקטיבה חברתית רחבה, שמביאה בחשבון הטיות תרבותיות ותקופתיות, ידע מדעי עדכני ורחב היקף על הטיפול הנאות בתינוקות, וגם היסטוריה ארוכה של יותר מ-76 מיליון שנים שבהן המין האנושי גידל את צאצאיו אחרת. כבר כיום ישנם חוקרים הבוחנים שינה של תינוקות מפרספקטיבה רחבה יותר, וכאלה מפתחים גישות שמקלות על ההורים מבלי להתערב באופן התנהגותי בשינה של התינוקות. דוקטור פמלה דאגלס פיתחה שיטה מבוססת מחקר המתייחסת לשינה באופן הוליסטי. בלונדון ובקנדה נפתחו בתי ספר המכשירים מטפלים בגישה דומה. הילה לברן חותם, יועצת הנקה מוסמכת ומסטרנטית בתוכנית להדרכה וייעוץ הורים בחוג לייעוץ והתפתחות האדם באוניברסיטת חיפה, מסבירה כי הגישות ההוליסטיות, בשונה מאימוני השינה, לא מתייחסות לשינה של תינוק כמאורע נפרד. והסיוע שהן מציעות הוא חלק ממכלול הטיפול ההורי היומיומי. זו דרך התמודדות שמתמקדת באיתותי התינוק וצרכיו, מתוך הבנת השינה כחלק ממערכת מתפתחת מבחינה פיזיולוגית ומבחינה רגשית, הן של התינוק והן של יחסיו עם ההורי. הן מלמדות את ההורי דרכים נוספות להרגעה ולטיפול בתינוק במשך היום, שיקנו לו רוגע ויאפשרו שינה מיטבית. ביניהן, המלצות לפעילות יומית עם התינוק, חשיפה מתונה לגירויים, שימוש בתאורת לילה מתאימה ועוד. על פי פייטלסון, מה שהורים צריכים זה פחות עצות ויותר מידע, כדי שיוכלו לבחור את מה שמתאים להם, לתינוקות שלהם ולסולם הערכים שלהם. אבל כל אלה כמעט אינם זמינים או ידועים לרוב ההורים בישראל, שבעייפותם הרבה ובסביבה שמלאה במיתוסים ובמידע שגוי, פונים בסופו של דבר ליועצת שינה. נו מכבר, ילדתי. כתבתה של נועה לימונה. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.